כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
פורים שמח אחי ורעי, פורים שמח מוריי ורבותיי, פורים דפרזים תשע"ז, יום ראשון בשבוע. ליהודים הייתה אורה וססון ושמחה, ועיקר כן תהיה לנו, מעתה ועד עולם. הדף היומי, מסכת בבא בתרא, דף ממתת. רדיו רדיו כל חי והתדרים הם ידועים, ודבר ראשון נישא תפילה לבורא עולם. בהיכנסנו בשמחה ובטוב ליבב, בססון ובעיקר אל בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמת האור ולא אל תערו תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הרמ"א מסיים את הלכות פורים עם הפסוק וטוב לב משתה תמיד. אור החיים סימן תף ריש צדי זין. תמיד טוב להיות בשמחה ובטוב ליבב. כך גם לשון הרמב״ם בהלכות דעות פרק א' הלכה ד'. הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם לא יהיה מהולל ושוחק ולא עצב ואונן, אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות. תמיד טוב להיות בשמחה ובטוב ליבב, אומר הרמ"א. אבל באדר מרבין בשמחה. צריכים להיות בשמחה יותר משאר ימות השנה. צריך לשמוח על כך שהשם הציל את כלל ישראל מגזירת המן הרשע ונשארנו בחיים, אבל עיקר השמחה שלא נשארנו בחיים סתם כך כחיות וכבהמות, אלא כעובדי השם שיכולים לקיים תורה ומצוות. זו השמחה שצריך להרבות בה בחודש אדר ובפורים. אם כן, צריך להיזהר שהשמחה הזו, שמחת פורים, לא תהיה חס ושלום סיבה לרפיון בתורה או רפיון במצוות, אלא עד הרבה. סיבה לחיזוק בתורה וחיזוק במצוות. הרי כל המעשה של גזירת המן מתחיל משמחה אסורה. אחשוורוש עושה לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים. הוא מזמין למשתה גם את היהודים. מה אומרים היהודים? מלך טוב שכזה שלא יפלא אותנו לרע והזמין גם אותנו צריך להתחשב בו ולהיענות להזמנתו. ובפרט, כשהמלך דואג לך שהסעודה תהיה כרצון איש ואיש עם ההכשרים הטובים ביותר. ומרדכי הצדיק מזהיר את ישראל לא להשתתף במשתה. אבל ישראל לא שומעים לו. אז כן, אז זה מרדכי, מה הוא כבר מבין? הרי ברור כשמש שמוכרחים להשתתף במשתה הזה. יש כאן הזדמנות פז לטפח יחסים טובים עם הגויים שאנו שוכנים בתוכם. וכן להוכיח נאמנות למלך, ובנוסף לכך אם לא יגיע אף יהודי למשתה, הדבר עלול להתפרש כחוסר נאמנות למלך, ומי יודע מה עלולות להיות התוצאות מזה. מסיבות אלו מחליטים יהודי שושן, שלא לשמוע בקול מרדכי והולכים להשתתף במשתה אחשוורוש. ומה הייתה הבעיה במשתה הזה? מדוע אסר מרדכי להשתתף בו? בעיה אחת שהייתה שם, חשש להתקרבות יתירה אל הגויים המובילה להתקרבות למעשיהם ולהתבוללות בהם. אבל חוץ מזה חז"ל מוסרים לנו שאחשוורוש עשה את אותו משתה, מפני שלפי חשבונו עבר זמן גאולתם של ישראל. מזה הסיק אחשוורוש שאין עוד תקווה לישראל להיגאל. הרמב"ן מבאר שאחשוורוש האמין אמונה מוחלטת בנבואת ירמיה שאמר כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. אלא שהגיע למסקנה שנבואה זו התקיימה כבר בזמנו של כורש שמלך לפני אחשוורוש, שאז עלו ברישיון כורש כל הקהל כאחד ארבעה ריבו ונתיישבו בערי יהודה. אלא שאמר אחשוורוש, אראה אם יהיה להם עוד גאולה אחרת ובניין בית המקדש. וכיוון שראה שמלאו 70 שנה לחשבונו ולא נבנה הבית ולא נגלו לגמרי, אבל נשארו גדוליהם ורובן בבבל, אמר, תו לא מפר כי אני, הם לא ייפדו עוד, ולא יהיה להם גאולה אחרת ולא ייבנה בית המקדש שלהם. וכל מה ששמעתי שאמר להם הנביא שלהם, הכל בא בפקידתו של כורש. כך הרמב"ן בחידושיו על מסכת מגילה בדף י' א' עמוד ב'. כיוון שכך, לבש אחשוורוש לכבוד האירוע את בגדי הכהן הגדול שנשדדו על ידי נבוכדנצר בחורבן הבית ונתגלגלו לידיו של אחשוורוש, וכן ציווה להוציא מן הגנזך את כלי הכסף והזהב שנבזזו מן המקדש, כלים מכלים שונים, ולהגיש בהם את היין לאורחי המשתה. איך אפשר להשתתף במעמד נורא שכזה? כך פוסק מרדכי. אבל כאמור היהודים לא שומעים למרדכי והולכים למשתה, ובכך מביאים על עצמם את גזירתו של המן, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, כמאמר הגמרא במסכת מגילה דף י"ב. כשהמן גוזר את הגזירה הנוראה 9 שנים לאחר המשתה, את מי הם מאשימים? את מרדכי הזקן הזה, שהוא גרם לכל ההסתבכות בגלל סירובו להשתחוות לאמן. אם היה נוהג קצת יותר גמישות עם המן, כמו שאנו נהגנו כשהלכנו לסעודתו של אחשוורוש, לא הייתה באה עלינו הגזירה הזאת. אבל גדלותם של היהודים בשושן הייתה שבסופו של דבר הם הכירו בכך שעליהם לשמוע בכל מרדכי ואסתר, וכשהם גוזרים עליהם לצום 3 ימים הם צמים וחוזרים בתשובה, הם לא מנסים לשלוח משלחת אל אחשוורוש או אל המן לבטל את רוע הגזירה, אלא מבינים הם שצריך תיקון על החטא של משתה אחשוורוש. מרדכי ואסתר יעשו כבר את ההשתדלות הראויה בחצר המלך, אבל הם מצידם צריכים לעשות תשובה על חטאם. עכשיו הם רואים שכל החשבונות שלהם שיגיעו לשלום עם הגויים ויהיה כל כך טוב, הכל אבל אבלים. הראיה שהיחסים הטובים שהשתדלו לטפח עם אומות העולם לא עזרו להם בכלום. בכל מדינה ומדינה רוצים רק להשמיד אותם חס ושלום, וגם אחשוורוש התגלה כשונא ישראל גדול שהסכים לגזירת המן ונתן לו את הבעתו כדי לחתום עליה. נכון שאסתר מצליחה אחר כך לשכנע את אחשוורוש לבטל את הגזירה, אבל בכל זאת בפורים אנחנו לא אומרים וגם אחשוורוש זכור לטוב. על חרבונה, למרות שהיה בתחילה מעוזרי המן, כאמור במסכת מגילה דף ט"ז, כיוון שברגע האחרון הפך את אורו ופעל נגד המן, אומרים וגם חרבונה זכור לטוב, כנפסק בשולחן ערוך, סימן תף ריש צדי. אבל על אחשוורוש אנחנו לא אומרים כך, כי הוא, אחשוורוש, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו. גם אם בסוף שמע למרדכי ואסתר הוא נשאר רשע וכנראה גם טיפש, ועל טיפש ורשע לא צריך לומר זכור לטוב. היהודים בשושן הבינו בסוף שמרדכי צדק ולא הם. זו הייתה גדלותו של אותו דור שהבינו שצריך לחזור מכל הדרך, צריך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ולא לנסות להתקרב אל המן או אל אחשוורוש. הציות לחכמי התורה וההבנה שחכמי התורה הם שצודקים ולא המון העם, גם אם לא מבינים את דבריהם בשעת מעשה, זה מה שהציל את עם ישראל באותה שעה. אומר החתם סופר שזה היה התיקון למה שלא רצו ישראל לקבל בסיני, אלא תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. כאמור במדרש תנחומא פרשת נוח. אבל אחרי שראו בזמן מרדכי שרק הוא הבין נכון מה היה רצון השם ואמר להם לא ללכת למשתה, וראו את הנפלאות הגדולות שעשה השם על ידו, אז הבינו כי אין להרהר אחר דברי חכמים, כי את הכל עושים יפה בעיתו והשם עמהם. על כן הדר קיבלו בימי אחשוורוש. דהיינו תורה שבעל פה המסורה ביד חכמים שלא רצו לקבלה מתחילה. ניגשים אנו אל התורה שבעל פה בשמחה ובטוב לבב. ביום שבו שושנת יעקב צהלה ושמחה. בירותם יחד תחילת מרדכי. תשועתם הייתה לנצח. בעזרת השם יתברך. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל הנה והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו בסייעת הדשמיא את שיעור דפינו היומי, עם מתן תשובות ל-12 השאלות לשינון סיכום וחזרה, ששאלנו בסיום השיעור הקודם, ערב שבת קודש, פרשת תצווה ופרשת זכור. את סיימנו ללמוד את דפים מ-ז' וממחת ממסכת בבא בתרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, אילו אופנים בין אומן והריס יש לו חזקה והתשובה כשמעיד הוא עצמו שהוא לקחה או שבפניהם הודע המערר לאביהם? שאלה שנייה, באילו אופנים בין הגזלן יש לו חזקה והתשובה כשטוען שהוא עצמו לקחה או שטוען שאבי אבי כנאה ממך במיגו שיאמר אני בעצמי קניתי? שאלה שלישית, מתי נחשב לגזלן שאין לו חזקה ולעניין מה נחשב כן? התשובה לרבי יוחנן כשהוחזק על שדה זו עצמו בגזלנות ואינו נאמן רק לגביה, ולרב חיסדא כגון בית פלוני שהורגים על עסקי ממון ואינו נאמן לגבי כל שדה. שאלה רביעית, באיזו אישה יש לבעל חזקה בנכסיה ולא חזקה בנכסה ומדוע? התשובה, אישה שנתגרשה וגם בספק מגורשת, ומשום שאף שחייב במזונותיה שונאה ואינו נותן לה מרצונו. שאלה חמישית, מה דין גזלן שהביא ראיה שהנגזל מחרה לו? והתשובה, לרב אם כתב לו שטר קנה ולשמואל גם בזה לא קנה, שיכתוב לו אחריות. רב ביבי אין מעמידים את הקרקע בידו, אבל אם נתן מעות לנגזל, יחזירם לו. שאלה שישית, באיזה אופן לכולי על מהשדה של הגזלן? התשובה ברשב"ם אם ראו מתן מעות, משום שתלויה וזווין זווינה זווינה. שאלה שביעית, לרב הונא מניין שתלויה וזווין זווינה זווינה? והתשובה, מסברה שמתוך האונס גומר להקנות הועיל וגם מקבל מעות. שאלה שמינית, מדוע צריך פסוק לגבי קורבן לומר שקופים אותו, התשובה בתוספות שאומר, משום שהייתה אהבה מינה לומר, שכיוון שמתרצה רק על ידי כפייה, פסו למזבח, משום שזבח רשעים הוא. שאלה תשיעית, מה דינו של גט שניתן בכפייה בבית דין של אקום, ומדוע התשובה מדאורייתא כשר, אבל גזרו חכמים, שלא תינשא בו כדי שלא תהיה כל אחת הולכת, ומזנה עם גוי כדי שיחריח את בעלה לגרשה. שאלה עשירית, מי החולק על רבונה בדין תליו וזווין וכיצד מוכח כך מדבריו? התשובה רב ביבי שאמר שכשלקח מסקריקון וחזר ולקח מבעל הבית לא קנה, אבל מחזיר לו הנגזל מעותה ובהכרח שאף כשקיבל מעות לא קנה. שאלה 11, לרב הבאילו אופנים בתליו וזווין זווין הזווינה התשובה בשדה סתם או בשדה זו כשיכול להשתמט או כשמנע את המעות. השאלה האחרונה על דף ממחת, מה הלכה למעשה ומה הוכחה לכך? התשובה להלכה בכל אופן קנה, שהרי באישה, הרי זה כמנה זו. ובכל זאת אמר המימר, שאם תליו וקידש, מקודשת. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה על דפים. ממזיין וממחת במסכת בבא בתרא שלמדנו בערב שבת קודש, פרשת תצווה ופרשת זכור. וחיית אחי ורעי, וחיית רבותיי ומוריי. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו ביום השמח הזה. ביום המלא אורה ותורה, ססון ועיקר, פורים דפרזים תשע"ז, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד הפינו היומי, דף ממתת ממסכת, בבא בתרא. לימוד הדף אנחנו מתחילים, דף ממחת עמוד בית 10 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, תבי, תלה לפפי הקינרה וזווין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונעלוז בזאת התורה ונצליח. אגב שפסקה הגמרא, תליו וזווין זווינה זווינה, ההלכה כרבונה, שאם תלו אדם או יסרו אותו עד שנתרצה וקיבל את דמי המחירה ומחר להם מה שרצו, מחירתו מחירה ואינו יכול לבטלה, מביאה הגמרא מעשה בעניין מחירה שנעשתה באונס. מעשה באדם אלים ששמו תווי, דתלה לפפי הקינרה, שתלה אדם ששמו פפי על עץ שנקרא קינרה כדי להכריחו למכור לו קרקע מסוימת. וזווין ואכן מחר פפי את הקרקע לטווי מתוך אונסו. חתם רבא ברברחנה יחד עם אדם נוסף לעידות המודעה, על שטר מודעה מבטל את כל המחירות שיעשו באונס לאחר מכן, שכתב פפי קודם שמחר את הקרקע לטווי. ונזכר שמודעה עושה מי שחושש שיכפאו למכור או לתת את שדהו בעל כורחו, ולכתוב שטר מחירה או מתנה על כך בפני עדים. קודם שיאנסו, הוא מודיע בפני עדים או כותב בשטר החתום על ידי עדים, דעו לכם שמחירה או מתנה של שדה זו שאני מוכר לפלוני, שלא ברצוני אעשה זאת, אלא הוא מכריחני לעשות זאת בעל כורחי. ולא יהיה ממש באותו שטר שיכתוב על כך, והיום או מחר אתבענו בבית דין ואבטל את השטר על פיכם, משום שמסרתי מודעה זו לפניכם קודם שנכתב השטר הזה. והשקלת וחתם יחד עם אדם נוסף גם על שטר מחירת הקרקע באונס שנכתב לאחר מכן. אמר רב הונא, מאן דחת עם המודעה שפיר חתי, מי שחתם על שטר המודעה כראוי חתם, שהרי נכתב קודם המחירה באונס וביטלו. רבא אמר לאל בדף מם עמוד ב' שאין כותבים מודעה לבטל מחירה באונס חוץ ממקרים מיוחדים כגון המעשה בקרם המובה לאל. רב הונא חולק עליו כאן ואומר שאף שמחירה באונס מחירה היא, מכל מקום הוא סובר שאם כתב מודעה קודם למחירה כדי לבטלה, היא אכן מתבטלת. ומאן דחתי מה השקלתה? שפיר חתים, ומי שחתם על שטר המחירה גם כן חתם כראוי. מבינה הגמרא שכוונת רב הונא היא שבין המודעה ובין המחירה באונס חלו, ולכן שואלת הגמרא מה נפשך? מה שתאמר קשהו, אי מודעה. אם תאמר שחלה המודעה, הרי היא ביטלה את המחירה באונס שהייתה לאחר מכן, ולא חלה השקלת, ולא חלה המחירה. והיא השקלת, אם תאמר שחלה המחירה באונס אף שמשר מודעה קודם כדי לבטלה, הרי זה מוכיח שלא חלה המודעה, ומדוע אמר רב הונא שגם המודעה וגם המחירה חלו. וערת הגמרא חיקה אמר כך כוונתו של רב הונא לומר, אילב, אם לא היה פאפי מוסר מודעה, היה הדין דמאן דחתים האשקלתא שפיר חתים, שמי שחותם על שטר המחירה, כראוי הוא חותם. כיוון שמחירה זו חלה, אף שנעשית באונס, אלא כיוון שחתמו על מודעה, לא חלה המחירה. ואף שחתמו העדים על שטר המודעה לפני שנכתב שטר המחירה, הם אינם צריכים להימנע מלחתום על שטר המחירה כדי שתחול המודעה, אלא יכולים לחתום עליו, וזה לא מחליש את כוח המודעה המבטלת את המחירה. ורבונה לטעמי, רבונה לשיטתו בעניין הזה. דאמר רבונה, ליל בדף ממזיין עמוד ב', אם תליוע וזווין, זווינה זווינה. אם אדם מחר מתוך אונסו, מחירתו מחירה, אף שנעשתה באונס, משום שאגב אונסו וקבלת המאות, נתרצה למכור. מה שמה מדבריו? שעכשיו שמסר פאפי מודעה, לא חלה המחירה. זאת למרות שאותם עדים שחתמו על המודעה, חתמו על שטר המחירה, כמו במעשה של פאפי. שואלת הגמרא, איני, האם אכן כך היא ההלכה? והרי אמר רב נחמן, וההלכה הרי כדבריו. העדים שחתמו על שטר הלוואה ולאחר מכן אמרו שבאמת לא הייתה הלוואה בפניהם אלא אמנה היו דברינו. היה זה שטר שנכתב לפני ההלוואה והאמין הלווה למלווה שלא יתבענו אלא אם ילווה לו באמת. ולדבריהם, בעצם השטר פסול. אין נאמנים לפסול את השטר. ואתה המבואר במסכת כתובות דף ח' עמוד ב', שכיוון שחתמו על השטר הרי זה כאילו עידו על כך בבית דין. ועכשיו שאומרים שהוא פסול הרי הם מכחישים את עדותם הראשונה. העדים שעידו בבית דין אינם יכולים לחזור בהם. ועוד, שאסור לכתוב שטר אמנה כיוון שחותמים בו על שקר שהרי באמת לא ילוואו, ואין אדם נאמן לומר על עצמו שעשה מעשה רשע. וכן אם חתמו העדים על שטר מחירה ואחר כך אמרו העדים מודעה היו דברינו, המוכר מסר מודעה לפנינו קודם כתיבת השטר שהוא מוכר מחמת האונס, והראה לנו את אונסו, אין נאמנים לבטל את שטר המחירה, שאין העדים יכולים להכחיש את עדותם הראשונה, ואם כן קשה, כיוון שחתם רבא בר בר חנה על שטר המחירה, שוב לא יועיל שטר המודעה לבטלו. אז כיצד אמר רב הונא שאויל? תרץ את הגמרא, הני מילי דברים הילו של רב נחמן שאין העדים נאמנים לומר מודעה היו דברינו נאמרו רק כשאמרו כן על פה. משום דלא עתי על פה ומרעה לשטרה. אין עדות שבעל פה יכולה לבוא ולבטל את השטר שחתמו עליו קודם לכן. כיוון שעדותם שבשטר נחשבת כעדות שנחקרה בבית דין ואינם יכולים לחזור ולבטלה. אבל אם העדים חתמו על המודעה בשטרה ושטר זה קדם לשטר המחירה, את השטרה ומרה לשטרה, בשטר המודעה שחתמו עליו קודם, ומבטל את שטר המחירה שחתמו עליו בסוף. ולכן אף שחתם רבא בר בר חנה על שטר המחירה, הועיל שטר המודעה שחתם עליו תחילה לבטל את שטר המחירה המאוחר. הגמרא מביאה מחלוקת בדין הזה שאמר רב נחמן. גופה נשוב לעצם דברי רב נחמן בעניין אמנה ומודעה ונביא בזה מחלוקת. אמר רב נחמן, עדים שחתמו על שטר הלוואה ואחר כך אמרו אמנה היו דברינו. באמת לא היה מעשה הלוואה, אלא האמין הלווה למלווה שלא יתבענו בשטר קודם שילבנו. אין נאמנים, כיוון שאינם יכולים לחזור בהם מעידותם הראשונה, וגם אינם נאמנים לומר שעשו מעשה רשע, שחתמו על שטר שקר. וכן אם חתמו העדים על שטר מחירה ואחר כך אמרו מודעה היו דברינו, המוכר מסר מודעה לפנינו קודם כתיבת השטר שהוא אנוס במקח זה ורצונו לבטלו, אין נאמנים לבטל את המחירה מהטעם האמור. ומר ברבשי אמר, אמירת העדים שהשטר היה אמנה או מודעה, אינה נחשבת כחזרה מעידותם הראשונה, אלא הם מוסיפים עליה פרט שלא היה ידוע. ולכן רק אם אמרו העדים אמנה היו דברינו, אין נאמנים. אבל אם אמרו מודעה היו דברינו נאמנים, מה הייתה, מה הטעם החילוק ביניהם? שזה ניתן להיכתב, שטר המחירה שעליו נמסרה המודעה, ניתן להיכתב כדי להציל את האנוס מאונסו על ידי שיכתוב לו שטר על הקרקע שהוא רוצה, וכיוון שאינם אומרים על עצמם שעשו מעשה רשע, הם נאמנים. וזה, שטר המנה לא ניתן להיכתב, כיוון שכתוב בשטר שחייב לו ובאמת אינו חייב לו, נמצא שמעידים שחתמו על דבר שקר, ואין אדם נאמן לומר על עצמו שעשה מעשה רשע. וכן, אם חתמו עדים על שטר מחירה ואחר כך אמרו העדים מודעה היו דברינו, המוכר מסר מודעה לפנינו קודם כתיבת השטר שהוא מוכר מחמת אונס והראה לנו את אונסו, אין נאמנין לבטל את שטר המחירה, שאין עדים יכולים להכחיש את דותם הראשונה. אם כן קשה, כיוון שחתם רבא בר בר חנה על שטר המחירה, שוב לא יועיל שטר המודעה לבטלו, וכיצד אמר רבונה שאויל, ותרץ את הגמרא אני מילי, דברים אלו של רב נחמן, שאין העדים נאמנים לומר מודעה, היו דברינו נאמרו רק כשאמרו כן על פה, משום דלא עתי על פה ומרעה לשטרה, אין עדות שבעל פה יכולה לבוא ולבטל את השטר שחתמו עליו קודם לכן, כיוון שעדותם שבשטר נחשבת כעדות שנחקרה בבית דין, ואינם יכולים לחזור ולבטלה. אף שאינם נאמנים לומר בעל פה לאחר חתימת שטר המחירה שנמסרה להם הודעה, זהו רק כשעידי המודעה הם החתומים על שטר המחירה. אבל אם מסר המוכר מודעה בפני שני עידים אחרים שהוא מוכר באונס ורוצה לבטלה, גם מודעה שנמסרה בעל פה מבטלת את שטר המחירה, שרק העידים עצמם אינם יכולים לחזור בהם, אבל עידים אחרים נאמנים להעיד שנמסרה להם הודעה, ונאמנים אפילו להעיד עליהם שחתמו על שטר המנה גם שזו עוולה. אבל אם עידים חתמו על המודעה בשטרה, ושטר זה קדם לשטר המחירה, התשטרה ומרעה לשטרה, בשטר המודעה שחתמו עליו קודם, ומבטל את שטר המחירה שחתמו עליו בסוף. ולכן, למרות שחתם רבא בר בר חנה על שטר המחירה, הועיל שטר המודעה שחתם עליו תחילה לבטל את שטר המחירה המאוחר. גם הריטב"א מפרש כך, כמו הרשב"ם, ולדבריהם עיקר הנידון איזה עדות קדמה, ומשום כך כתב הריטב"א שגם אם העידו בעל פה לפני שנכתב שטר המחירה, העדותם שבעל פה מבטלת את עדות השטר שאחריה, כיוון שקדמה לה. ואילו רבינו יונה מבאר שעיקר החילוק הוא בין שטר לעדות בעל פה, שגם שטר מודעה שבא לאחר שטר מחירה יכול לבטלו, אף שחתמו אותם עדים על שני השטרות, כיוון שרב כוחה של עדות שבשטר, שאינה צריכה כלל חקירת בית דין, אלא נעשה כמי שנחקרה כבר, ונחשבת כעדים אחרים שהעידו בבית דין כנגד העדות הראשונה שיכולים לבטלה בעדותם. אבל עדות בעל פה שצריכה חקירת בית דין, אינה יכולה לבטל עדות שבשטר שחשובה כמי שנחקרה כבר בבית דין. ויהיה הגמרה עכשיו מחלוקת בדין הזה שאמר רב נחמן. גופה אומרת הגמרה, נשוב לעצם דברי רב נחמן בעניין אמנה ומודעה, ונביא בזה מחלוקת. אמר רב נחמן, עדים שחתמו על שטר הלוואה, ואחר כך אמרו אמנה היו דברינו, דהיינו שבאמת לא היה כאן מעשה הלוואה, אלא האמין הלווה למלווה, שלא יתבע אותו בשטר שחתם עליו קודם שילבנו בפועל, אין נאמנים, כיוון שאינם יכולים לחזור בהם מעידותם הראשונה, וגם אינם נאמנים לומר שעשו מעשה רשע, שחתמו על שטר שקר. וכן אם חתמו העדים על שטר מחירה, ואחר כך אמרו מודעה היו דברינו, המוכר מסר מודעה לפנינו קודם כתיבת השטר שהוא אנוס במקח הזה, ורצונו לבטלו, אין נאמנים לבטל את המחירה מן הטעם האמור. ומר ברבאשי אמר, אמירת העדים שהשטר היה אמנה או מודעה, אינה נחשבת כחזרה מעידותם הראשונה, אלא הם מוסיפים עליה פרט שלא היה ידוע, ולכן רק אם אמרו העדים אמנה היו דברינו, אין נאמנים, אבל אם אמרו מודעה היו דברינו, נאמנים. מה הייתה, מה הייתה החילוק ביניהם? שזה ניתן להיכתב, שטר המחירה שעליו נמסרה המודעה ניתן להיכתב, כדי להציל את האנוס מאונסו על ידי שיכתוב לו שטר על הקרקע שהוא רוצה, וכיוון שאינם אומרים על עצמם שעשו מעשה רשע, הם נאמנים, וזה שטר המנה לא ניתן להיכתב, כיוון שכתוב בשטר שחייב לו ובאמת אינו חייב, ונמצא שמעידים שחתמו על דבר שקר, ואין אדם נאמן לומר על עצמו שעשה מעשה רשע. אילו רבינו חננאל מפרש שלמר ברבאשי נאמנים כיוון שהיו יכולים לכתוב בשטר את המודעה שאמר לפניהם קודם המחירה. ואז לדברי הכל היה שטר המודעה מבטל את שטר המחירה כמבואר לעיל. ולכן גם כשלא נכתב אלא העידו על המודעה בפיהם, נאמנים. העדים נאמנים בדבריהם לא רק באופן שהשטר אינו מקוים ללא עדותם, ויש להאמינם מדין הפה שאסר הוא הפה שהתיר, אלא אפילו כשהוא מקוים גם ללא עדותם, נאמנים. כיוון שמר ברבאשי סובר שאין שייכות בין שתי העדויות, ובעדותם על המודעה או האמנה, אינם סותרים את עדותם על המחירה או ההלוואה. התוספות בדיבור מתחיל, מר ברבאשי כותבים, שאומנם אין זו חזרה גמורה מעדותם הראשונה, אבל מכל מקום אינם נאמנים, אלא במקום שאין כתב ידם יוצא ממקום אחר, שיש להם איגו שלא היו מקיימים את השטר כלל, אבל אם כתב ידם יוצא ממקום אחר, אינם נאמנים. וטעמו של רב נחמן, שלאחר שמסר מודעה בפניהם אינם יכולים לחתום על שטר המחירה אף להציל האנוס מיד אונסו, מבאר הרן של רב נחמן גם כתיבת השטר מחירה אחר כתיבת שטר המודעה נחשבת כעוולה, ואינם נאמנים לומר שעשו מעשה רשע, ולא מדובר באונס מחמת נפשות שמחמתו חתמו כך, אלא באונס ממון. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו. המשנה לאל בדף מ"ב עמוד א', הביאה המשנה אופנים שאין חזקה מועילה בהם. בין שאר הדברים אמרה המשנה, בעל שמחזיק בנכסי מלוג שהכניסה אשתו ואכל את פירותיהם 3 שנים, ונכסי מלוג הם אותם נכסים שהאישה מביאה לבעלה בנשואיה ואינם עוברים לרשות הבעל ואינו מקבל עליהם אחריות, אלא הם שייכים לאישה בלבד והבעל רק אוכל את הפירות של הנכסים הללו, ולאחר מיטת הבעל או אם היא מתגרשת ממנו מקבל את האישה את הנכסים, כמו שהם עכשיו, בין אם ערכם עלה מאז נשואיה ובין אם ערכם ירד, הבעל אינו יכול לטעון שקנה את הנכסים הללו מידי אשתו, והוא רוצה להביא ראיה לדבר שהוא החזיק בנכסים הללו שני חזקה, הוא לא יכול לטעון זאת, כיוון שכך היא הדרך שהבעל אוכל בנכסי אשתו, ואין מכך ראיה שהקרקע שלו. בקשה הגמרא, מדוע צריכה המשנה לומר זאת? פשיטה שאכילת פירות מקרקע של אשתו לא מראה בעלות בקרקע, שהרי כיוון דאית לי לפירה, כיוון שיש לו לבעל זכות לאכול את הפירות של נכסי המלוג של אשתו, כפי שתקנו לו חכמים תחת חובתו לפדות אותה אם היא טיפול בשבי, כאמור במסכת כתובות דף ממזיין עמוד ב', פירה הוא דקה אכיל. את הפירות שתקנו לו חכמים, את זה הבעל אוכל. ממילא אין מאכילתו ראיה לבעלותו על הקרקע, ולכן האישה אינה צריכה למחות בו, כיוון שכולם יודעים שמחמת שמגיע לו פירות, הוא ירד לקרקע. מתרצת הגמרא לא צריכה לו, הוא צריכה המשנה לומר זאת, אלא באופן דכתב לה הבעל, דין ודברים אין לי בנכסייך. כלומר, הוא מוותר על הזכות לאכול את פירות נכסיה. והחידוש הוא, שעל אף שאין לו זכות בפירות, אין אישה רגילה למחות בבעלה כשאוכל פירות נכסיה, אף אם אין מגיעים לו על פי דין. כיוון שהוא זן אותה, ולכן אין באכילתו את הפירות משום חזקה בקרקע. שואלת הגמרא וכי כתב לדין ודברים אין לי בנכסייך, מה יהווה מה בכך? הרי על אף שכתב כך זכאי הוא לאכול את פירות נכסיה. והראיה, מן הברייתא המופיעה לעיל בדף מ"ג עמוד א', וכן במסכת כתובות ובמסכת גיטין. והתניא אומר לחברו שהוא שותף עמו את אחת משלוש הלשונות הבאות, דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה, וידיים מסולקות ממנה, ומשמע מכלל דבריו ששותפו יזכה בכל, אבל הוא לא אמר זאת בפירוש בפיו, לא אמר כלום משום שאין זה לשון מתנה, אלא זה לשון תפילה. הלוואי שלא יהיה לי עסק בה. ועל כורחו, הקרקע נשארת שלו עד שיומר בלשון מתנה ומחירה כראוי, או עד שיפקירנה. תרצת הגמרא, אמרי לה דבי רבי ינאי, אמרו בני בית מדרשו של רבי ינאי, מתניתין, המשנה שהעמדנו אותה שכשכותב לה הבעל לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך, כן מועילה כתיבתו ואין לו זכות לאכול פירות נכסיה. משום שמדובר שהוא כותב לה את הלשון הזו ועודה ארוסה, שעדיין לא זכה בפירות נכסיה. הוא כדי רב כהנה, אמר רב כהנה, אי אפשר לחוף אותו לזכות בזה. אומר רב כהנה, נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר, ירושה עתידה לבוא לו לאדם ממקום אחר מחמת תקנה של רבנן, כגון ירושת אשתו, אדם מתנה עליה קודם שזכה בה, שלא יירשנה, על ידי שהוא אומר דין ודברים, אין לי על הנחלה הזו, שמתפרש שלא יהיה לו דין ודברים בה. מפרשת הגמרא באיזה מין נחלה מדובר, הוא כדי רבה, דאמר רבה במסכת בבא קמא דף ח עמוד ב' וכן במסכת גיטין דף ע"ז עמוד א' וכן במסכת כתובות דף פ"ג עמוד א', כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זאת, לא רוצה בתקנת חכמים שתקנו להנאתי ולטובתי, כגון זאת, כגון זו המבוארת לכמן, שומעין לו, כיוון שבעל כורחו לא מזכים לו חכמים. ואם הוא אינו חושש לטובת עצמו, אינו זוכה בעל כורחו, כיוון שרק לדעתו תקנו זאת רבנן. אבל ירושה דאורייתא, כגון ירושת אביו, הוא לא יכול לומר שאינו זוכה, שבעל כורחו שלא היא, אלא אם כן יתננה במתנה לאחר בלשון מתנה מפורשת. תוספות ריד כותב, שגם מתנה אינה מועילה בירושה דאורייתא, כיוון שעדיין לא באה לרשותו. כפי שמבואר במסכת בבא מציעא דף ט"ז עמוד א', שלא מועילה מכירת ירושה. והרשב"א מבאר בסוגייתנו שנחלה הבאה לו לאדם היא ירושת אשתו. ואפילו שלדעתו ירושת הבעל דאורייתא היא, מכל מקום, כיוון שכל זמן שלא נשאה והיא עדיין רק ארוסתו לא הגיעה אליו, יכול להסתלק ממנה. מה שאין כן ירושת האב שכבר יורש הוא, אינו יכול להסתלק. אילו המאירי מביא בשם גדולי המפרשים, שאין יכול להסתלק מירושת אשתו כיוון שעדיין לא בא לעולם. ולפי השיטה הזו מבאר המאירי שרק מפירות יכול להסתלק בעודה ארוסה, כיוון שיכול מיד לקונסה ולזכות בהם. ומה שמביאה פה הגמרא מרב כהנא, כדי לומר שכל שלא זכה בדבר מועיל סילוק, אף שאומר בלשון גרוע. ועל כורחה מדובר שאמר לשונות גרועים, שאם לא כן היה יכול וצריך להועיל, גם על נכסים שכבר זכה בהם, ולא רק בנחלה, העתידה לבוא ממקום אחר. כך תוספות, בדיבור המתחיל, הוא כדי רב כהנא. בשם רי מביאים התוספות, ומוכיחים שמועיל סילוק גם מדבר שלא בא לעולם, אף שאין יכול להקנותו, ואפילו שלא בלשון תנאי. כיוון שלא ביקשה ממנו האישה שיומר זאת אלא מעצמו אומר, יש לומר שזה דיבורים באלמה. אבל בדברי רב כהנא מבואר, שאף שאומר מעצמו ולא בלשון תנאי, מועיל להסתלק כשלא זכה בזה עדיין. ומה שמצינו שסובר רב שאין הבעל יכול להסתלק מירושת אשתו אף שירושת הבעל דרבנן, זאת משום שעשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. ואילו בפירות סובר רב שלא עשו חיזוק. היינו משום שלעניין ירושה נחשבים יורשי האישה כנוכרים לגבי הבעל, וסילוקו אינו מקנה להם דבר. אבל בפירות שהקרקע שייכת לאישה, כשמסתלק, חוזרים הפירות לבעל הקרקע. ועוד, שרק בירושה שיש לה שורש מהתורה, עשו חיזוק לדבריהם גם במקום שמדרבנני. אבל פירות שאין להם שורש מן התורה לא עשו חיזוק. עוד הסבר שירושה ששכיחה היא, שאין אישה שאינה מכניסה נכסי צון ברזל בכתובתה עשו חיזוק. אבל פירות שאינם שכיחים, שלא לכל אישה יש קרקע נכסי מלוק שהבעל אוכל פירותיהם, לא עשו חיזוק. כל זה בתוספות בדיבור המתחיל כדי רב כהנה. שואלת הגמרא, מהי כגון זאת? באיזו תקנה עסקו בבית המדרש שעליה נאמרו דברי רבה? עונה הגמרא, היו עסוקים במזונות שתקנו חכמים לאישה, ותחתם תקנו שאיתו לבעל את מעשה ידיה. ועל כך אמר רבה, שבתקנה כגון זאת שתקנו לטובת האישה, אם אומרת האישה שאינה רוצה בתקנה זו מחמת שאין זו טובתה, כגון שמסתכרת במעשה ידיה יותר מן המזונות שמספק לבעלה, ואומרת האישה, אעשה מעשה ידי לעצמי ואזון את עצמי, שומעין לה, ובא רבה להשמיעינו בזה, שההלכה כדי רב אונה אמר רב. ואמר רב אונה אמר רב, במסכת כתובות דף נ"ח עמוד ב', וכן במסכת בבא קמא דף ח' עמוד ב', יכולה האישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת על ידך ואיני עושה את מעשה ידי לך. דהיינו שאינה חייבת לעשות עבורו מלאכות להסתכר על ידם, אבל עדיין היא חייבת במלאכות הבעל שאישה עושה לבעלה שמנויים במסכת כתובות דף נ"ט עמוד ב', כגון מבשל לתופה וכו'. והטעם מבואר שם במסכת כתובות, סובר רב שתקנו חכמים שאישה תקבל מזונות מבעלה בעל כורחו, בין אם היא מסתכרת במעשה ידיה ובין אם לא. וכנגד זה תקנו לו מעשה ידיה, שאם עושה מלאכה ומסתכרת ממון, הבעל זוכה בזה, כדי שלא תהיה שנאה ביניהם, שגם מתפרנסת ממנו וגם יש לה את מעשה ידיה. וכיוון שתקנה זו עיקרה נתקנה לטובתה, הרשות בידה לומר שאינה חפיצה בה ולעקור את התקנה, וממילא בטלה גם תקנת מעשה ידיה לבעלה ותיטול לעצמה את מעשה ידיה. והזכות לקבל מזונות מהבעל היא נחלה הבעל לאחר מכאן, כיוון שבכל יום יש על הבעל חיוב חדש לזון אותה. סירובה הוא לקבל את חיובו העתידי כלפיה. וכל שכן לגבי נכסי מלוג, שתקנו לו חכמים את פירותיהם תחת חיובו לפדותה, שכל זמן שלא נשאה ולא זכה בקרקעות לפירותיהן, שיכול לומר איני פודה ואיני מקבל את פירותיה. ובאופן זה צריכה משנתנו לומר שאין לה איש חזקה בנכסי אשתו, שעל אף שאין לו מן הדין פירות, אין לו חזקה, משום שיכולה לומר שעשתה נחת רוח לבעלה והניחתו לאכול פירות נכסיה, אבל מעולם לא מחרתם לו. ותוספות בדיבור המתחיל, יכולה אישה שתאמר לבעלה, כותבים, שהבעל אינו יכול לומר איני פודה, כיוון שתקנת פדיון נתקנה לטובת האישה. ומה ששנינו במסכת כתובות בדף מ"ז עמוד ב', שתקנו פדיונה תחת פירות, אין הכוונה שעיקר התקנה היא פירות, אלא לומר שהאישה אינה יכולה לומר איני נפדית ואיני נותנת פירות, כשם שיכולה לומר במעשה ידיה איני ניזונת ואיני עושה. והטעם שלא יכולה לבטל את התקנה הזו, כדי שלא תיטמע בין העובדי כוכבים. ועוד שכשאומרת איני ניזונת, אינה מבטל את תקנת חכמים, כיוון שלמחרת יכולה לומר הרי איני ניזונת ועושה. אבל בפדיונה, הרי פירות כל חיה נתקנו תחת פדיונה, ואם תפקיע את הפירות מבעלה, שוב לעולם לא תהיה זכאית לפדיון, וביטלה את עיקר תקנת חכמים. ועוד שכיוון שתקנו זאת חכמים, זכה הבעל בקרקע לפירותיה, ואינה יכולה להפקיע את זכותו. אבל במעשה ידיה, אינה זוכה כל הזמן שאינם בעין, ואינה זוכה בידיה עצמם. ולכן, אישה אינה יכולה לומר, איני נפדית ואיני נותנת פירות. אומרת הגמרא מבואר במשנה שחזקת 3 שנים לא מהווה הוכחה לבעל בנכסי אשתו. בקשה הגמרא, הראיה, משמע, שראיה בעידים או בשטר שאשתו מכרה לו את השדה, יש, ואם יביא הבעל ראיה כזו, הוא זוכה בשדה. וקשה, תימה, שהאישה תאמר, כלל לא התכוונתי למכור לו, אלא רק נחת רוח עשיתי לבעלי, כדי שלא יכעוס עליי. ומה שאמר רב הונא לעיל בדף ממזיין עמוד ב', שאם יסרו אדם עד שמחר את נכסיו וקיבל מעות ואמר רוצה אני מכרו מחר ואינו יכול לחזור בו, היינו משום שאנסו ומחמת אונסו הסכים. אבל כאן שאינה אנוסה כל כך, היא לא מסכימה לכך. מי לא תנן וכי לא שנינו במסכת גיטין בדף נ"ה עמוד ב', לקח קרקע משועבדת לאישה בכתובתה מן האיש, וחזר ולקח את אותה קרקע מן האישה בדמים מועטים, כדי שלא תגבה את הקרקע הזו בכתובתה, מקחו מהאישה בטל. ואם מת הבעל או גרשה, יכולה לגבות ממנו את הקרקע בכתובתה. ואין הכוונה שמקחו בטל לגמרי, אלא מקחו מהבעל קיים, וכל זמן שהבעל חי ולא גרשה, אוכל הלוקח את הפירות. אבל אם ימות הבעל או יגרשנה, הקרקע משועבדת לאישה בכתובתה ומקחו ממנה בטל. אלמה, מוכח מכאן, אמרה האישה, לא נתכוונתי למוחו, אלא רק הנחת רוח עשיתי לבעלי. החנמי גם כאן, כשמכרה לבעלה את נכסי המלוק של התימה שתאמר האישה, נחת רוח עשיתי לבעלי, ומדוע משמע מהמשנה שהמקח חל? תרץ את הגמרא, איתמר על הרי נאמר בביאור המשנה הזו. אמר רבא ברב אונה, לא נצריכה המשנה לומר שלא חל המקח, אלא באותן שלוש שדות המבוארות לקמן. אחת מגימל השדות היא שדה שכתב לה בכתובתה בפירוש, שתשתעבד לכתובתה, שדעתה סומכת עליה יותר משאר שדותיו. שעל אף שכתוב בכתובתה שכל נכסיו אחראים הם לכתובתה, לא יתפרשו הדברים בשטר בפירוש. ואחת זו שדה שייחד לה בעל פה בכתובתה שתקבה ממנה את כתובתה ולא כתב בשטר הכתובה בפירוש שמשועבדת לה. ואף עליה סומכת דעתה יותר משאר שדותיו. ואחת היא שדה שהכניסה לו שום משלה, שהכניסה אותה מבית אביה בשעת הנישואין, שמו את שוויה וכתבו בשטר של הכתובה. קיבל עליו הבעל אחריותה והיא נקראת נכסי צאן ברזל. ואף שאינה כתובה כשיעבוד לכתובתה יותר מאחרים, כיוון שהכניסה אותה מבית אביה, סומכת עליה לגבות ממנה כתובתה יותר משאר השדות. אילו תוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינן בפירוש רך, מבארים, בדברי רבא ברבונה, שכל ג' השדות כתובות בשטר הכתובה. אחת שכתב לה בכתובתה עינו מה שכתב כנגד מנה ומתיים, שזה עיקר הכתובה, ואחת שייחד לה בכתובתה עינו כנגד הנדוניה שהביאה מבית אביה, דהיינו הנכסי צון ברזל, שגם הם נקראים כתובה שמתחייב באחריותם, ואחת שהכניס לה שום משלו, היינו ששם לשדה כנגד מה שתוסיף לה משלו בכתובתה, ושלושתם נכתבים בכתובה כסדר הזה. תחילה כותבים מנה ומתיים, ואחר כך ודין נדוניה להנהלת לי, שזה מה שהכניסה מבית אביה, ואחר כך וצבי חתן והוסיף לה מדילי, היינו תוספת הכתובה שהוסיף לה משלו. מסיימת הגמרא לבאר את התירוץ למיעוט אמאי, מה בא רבא ברבונה למעט באומרו שמדובר רק באחת משלוש השדות הללו? הילי, מה אם נאמר שבא למהות הישאר נכסים של הבעל, שהיא מכרה את שיעבודה לזה שכנען מבעלה, שלא תגבה ממנו בכתובתה, שאין יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, אי אפשר לומר כן. שהרי אם בשדות אלו, על אף שיש להם שייכות מיוחדת עמם, יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי כדי שלא יהיה לו איבה עמי, כל שכן הוא דאביה לאיבה, כל שכן שיהיה לו סינה עמה, אם לא תמכור את שיעבודה בשדות שאין לה שייכות מיוחדת עמה, משום דאמר לה הבעל, שהסיבה שאינך מסכימה למכור את שיעבודך זה משום שעינייך נתת בגירושין ובמיתה, ואת רוצה שיהיה לך ממה לגבות את כתובתך. אלא ודאי שרבא ברבונה בא למהות אי נכסי מלוג, שבהם אינה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, כיוון ששלהם, ויכולה לסרב למוכרם, ואם מחרם הבעל, ואף אם מחרה, מקחה קיים, ואינה יכולה לומר שעשתה זאת כדי שלא יהיה לבעלה איבה אימה. ובזה שהעמיד באותן ג' שדות, בא לרבות ולמעט, לרבות שאף בשלוש שדות אלו יש לו איבה, ולמעט נכסי מלוג, שבהם אין יכולה לומר כך. גם במשנתנו שעוסקת בנכסי מלוג, אינה יכולה לומר שמכרה לבעלה משום חשש איבה, ואם יביא ראיה בעידים או בשטר שכן העם, מכחו קיים. מקשה הגמרה עוד קושיה על מה שדייקנו במשנה, שאם יביא הבעל ראיה בעידים או בשטר, שהאישה מכרה לו את הנכסי מלוג, מכחו קיים. שואלת הגמרה, אמר המימר, איש ואישה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו ולא כלום. הרי המימר במסכת בבא קמא דף צדי עמוד א' אומר, שאיש ואישה שמכרו בנכסי מלוג לא חל המקח כלל, ומדוע אמרנו שאם יביא הבעל ראיה שמכרה לו, מכחו קיים. והגמרא מבינה עכשיו שכוונת המימרי, שאם מחר האיש ואחריו האישה לא עשו כלום, כי יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, ולכן מקשה הגמרא, שכל שכן כשמחרה לבעלה יכולה לטעון כך. אז איך דייקנו במשנתנו שאם הבעל יביא ראיה חל המקח? אילו הרתבה מפרשת קושיית הגמרא, אם נעמיד בנכסי מלוג יהיה קשה, שהרי אמר המימר שאין אפשרות למכור נכסי מלוג. ומסביר הרתבה שהגמרא הבינה כעת שמה שהעמידו שמחר האישה בטל בשלוש השדות, היינו שאפילו בשלוש שדות אלו בטל המקח, אז כל שכן שבנכסי מלוג. ותרץ את הגמרא, כי איתמר דאמימר, דברי המימר נאמרו דווקא איך דזווין איו ומית, באופן שמחר הבעל את השדה ומת. עתיה איי ומפקה, מגיעה האישה ומוציאה את השדה מן הלקוחות. כי הבעל אינו יכול למכור אלא את הפירות שהם שלו, או את הגוף אם תמות אשתו והיא רשנה. וזה לא נחשב כמוכר דבר שלא בא לעולם, כיוון שאחר תקנת אושה, שהיא מכרה אישה נכסי מלוג ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות, משום שעשהו חכמים את הבעל כלוקח ראשון, הרי שנחשב כאילו לקח מחיים ולכן יכול למכור אף קודם שירש זאת. אילו הרשב"א ועוד ראשונים כותבים שאף אם מתה היא, הבעל מוציא מיד הלקוחות שהרי הקרקע שלה היא ואין מחירתו כלום. ולמה נקטה הגמרא פה שהבעל מת? בגלל הסיפה, שכשהאישה מכרה דווקא אם מתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות, אבל אם מת הבעל, אינה מוציאה אלא מחירתה מחירה היא. רבינו יונה מפרש הטעם שאין מחירתו כלום, משום שבח בית אביה שזה לא כבוד לאישה שיהיו נכסי המחורים מעכשיו לא מכך גמור ולא מכך על תנאי, אם תמות בחייו. הנה מי כעת מבאר את הגמרא את כוונת המימר באומרו איש או אישה שמכרו, זבנה אי, אם מכרה אי האישה את השדה ומתה, אף שכשמתה שוב אינו זכאי בפירות נכסיה, שהרי תקנו פירותיה תחת פדיונה, וכאשר מתה האישה, שוב הוא לא יבדה אותה. יש מקום לומר שאינו יורשה, כיוון שמכרה את חלקה מחיים. מכל מקום, התאי הוא מפיק, מגיע הבעל ומוציא את השדה מהלקוחות, ותקנת דרבנן מחמת תקנת חכמים. וכדי רבי יוסי בר חנינה, אמר רבי יוסי בר חנינה, במסכת בבא קמא דף פ"ח עמוד ב', במסכת בבא מציע דף ל"ה עמוד א', וכן במסכת כתובות דף נ' עמוד א', ולקמן בדף ק"ט עמוד ב', אומר רבי יוסי בר חנינה, באושה, כשהייתה הסנהדרין באושה, שהרי הסנהדרין גלתה קודם חורבן הבית 10 גלויות, ואחת מהן הייתה לאושה, כמבואר במסכת ראש השנה דף ל"א עמוד א', אז באושה התקינו הסנהדרין שהאישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה בחיי בעלה, הבעל מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, משום שהוא נחשב כלוקח ראשון, ומטעם זה גם אינו צריך ליתן להם מעות. אם המעות שנתנו לאישה תמורת הנכסים, או מה שלקחה במעות האלו קיים, גובה הלוקח מהם. וכן אם יש לה נכסים שאין לבעל רשות בהם, הלוקח גובה מהם. אבל אם אין לה אלא נכסי מלוג, אין לה לוקח מהם כלום. על אף שבחייה אין לבעלה זכויות בגוף הקרקע. ולמה תקנו זאת באושה כך? כדי שלא יהיה לו לבעל איבה עליה. כמה מבואר במסכת בבא קמא דף צדי עמוד א', ומחירתה של האישה מועילה רק שאם הוא ימות תחילה, יקבלו הלקוחות את הקרקע, אבל כל זמן ששניהם חיים, הבעל אוכל פירות, ואם מתה, הבעל יורשה. אבל איחד איזה בינות הרוויו לעלמה, אבל אם שניהם הבעל והאישה מכרו לאחר הוא את הפירות ויהיה את הגוף, הנה מי וכן המאי, זבנאי לדידי מכרה האישה לבעלה, זבינה זביני, ממכרה מחר. אינה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, כיוון שבנכסים שלה אינו מקפיד עליה אם אינה מוכרת. ולכן מדויק היטב במשנתנו, שאם הבעל יביא ראיה בעידים או בשטר שהאישה מכרה לו את נכסי המלוק שלה, מכחו קיים. ובית אימא תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא, אם תרצה אמור לתרץ שבאמת כוונת המימר ששניהם אינם יכולים למכור כלל בנכסי מלוג. ואפילו אם לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה, אדם קנה מן האיש וחזר וקיבל אישור לכך מן האישה, אינו קונה, וכל שכן שאם מכרה אישה לבעלה לא עשתה כלום, והכוונה שמלבד שאין בידה למכור נכסי מלוג וכדלהלן, כשמוכרת לבעלה יש חיסרון נוסף שיכולה לומר נחת רוח עשיתי לו ולא התכוונתי למחירה כלל. ולא קשה עליו משנתנו שמבואר בה שיכולה אישה למכור בנכסי מלוג, משום דעמי מר דאמר שאינם יכולים למכור, סובר כרבי אלעזר, ונחלקו עליו חכמים כדלהלן, משנתנו היא כשיטת רבנן. למרות שלעיל בדף ממתת עמוד א' העמדנו את משנתנו כשכתב לדין ודברים אין לי בנכסייך ואף הפירות שייכים לה, הוא צריכה הגמרא לומר שהמימר סובר כרבי אלעזר, משום שהעמדנו כך רק כדי לומר מדוע צריכה המשנה לומר שאין לה איש חזקה. אבל מכל מקום המשנה מדברת בכל אופן גם אם לא כתב לה. הדבר מדויק מזה שראיה תועיל גם באופן שלא כתב, ולכן צריך להעמיד את דברי המימר כרבי אלעזר. דתניה, שנינו בברייתא במסכת בבא קמא דף צדי עמוד א', המוכרת עבדו הכנעני לאחר, ופסק עמו, סיכם עם הלוקח, שישמשנו העבד עוד 30 יום אחר המחירה, דהיינו ששייר במקח ש-30 יום ראשונים הפירות שלו, ואין זה מחירה גמורה עם תנאי שיהיו אצלו 30 יום, לכן נקט את הלשון ופסק עמו, ולא נקטה הברייתא המוכר עבדו לפירות כשם שנאמר במסכת גיטין בדף ממ"ז עמוד ב' לעניין קרקע, משום שאין דרך למכור עבד לפירות, אלא רק להזכירו. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, המוכר עבדו. במקרה כזה רבי מאיר אומר הראשון, הבעלים הראשון שמחרו, ישנו בדין יום או יומיים. שאם יקה את העבד מכת מוות, ומת העבד מחמת המכה, אם נשאר חי מעת לעת, אינו נהרג, מפני שהוא משועבד תחתיו, ומתקיים בו הפסוק האמור בספר שמות פרק כ"א פסוק ב', ומת תחת ידו, ונחשב לאדונו. והשני, שכנאו אינו בדין יום או יומיים, אלא הרי הוא כשאר האנשים. ואם יקה הוא מכת מוות, גם אם מת אחר שנה מחמת המכה, הורגים אותו, כפי שדורשים במסכת סנהדרין דף ע"ח עמוד ב' מהפסוק וניקה המכה, שאם יקה את חברו מכת מוות חופשים אותו בבית האסורים לראות אם ימות חברו, ואם מת אף לאחר זמן, הורגים אותו, מפני שאינו משועבד תחתיו, ובבית כנעני דינו כישראל לכל דבריו. ולומדים זאת בגמרא במסכת חגיגה דף ד עמוד ב, מגזרה שווה לה, לה, שחייב במצוות כאישה. מפרשת הגמרא את שיטתו של רבי מאיר, כסבר רבי מאיר, שקניין פירות שיש לאדון הראשון בעבד שעדיין שלו הוא לתשמישיו כל 30 יום, כקניין הגוף דמי, נחשב כאילו גופו קנוי לו, ונחשב לאדונו לכל דבר, ואילו השני שאין לו קניין פירות, אינו נחשב לאדונו, כיוון שאין גופו עומד אלא לפירותיו, ואין קניין הגוף שיש לו בעבד, כלום. ואילו רבי יהודה אומר, השני שקנאו עכשיו, ישנו בדין יום או יומיים, שאם הוא נשאר חי מעת לעת, אינו נהרג מפני שהוא כספו, ועליו אמרה התורה בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"א, לא יוקם כי כספו הוא, כיוון שגופו קנוי לו, ואילו הראשון שמחרו אינו בדין יום או יומיים, אחמד שאינו כספו. מפרשת הגמרא את שיטתו של רבי יהודה, כסבר רבי יהודה, קניין פירות שיש לאדון הראשון בעבד, לאו כקניין הגוף דמי, אינו נחשב כאילו גופו קנוי לו, ולכן נחשב רק כעבדו של השני. ואין לומר שטעמו הוא משום שכתוב כספו, שהרי גם כתוב תחת, ומיני לו להעדיף את הכספו על תחת, ועל כוכחה שמה שנקט כספו, היינו רק לומר, שאין קשה מהכתוב תחת. ומה שנאמר במסכת גיטין דף ממחה עמוד א' על מחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון עם רבי מאיר, ולוקח שדה אחוזה מאביו שרבי יהודה ורבי שמעון סוברים שקניין פירות כקניין הגוף, היינו ששם ניתן לומר כך, אבל כאן מוכח שרבי יהודה סובר שקניין פירות לאו כקניין הגוף הוא. כך התוספות בדיבור המתחיל, קניין פירות לאו כקניין הגוף. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יוסי אומר, שניהם, גם המוכר וגם הקונה, ישנן בדין יום או יומיים, ואם שעה מעת לעת, אינם נהרגים על הריגתו. זה האדון הראשון מפני שהוא עדיין תחתיו, וזה האדון השני מפני שהוא כספו. ומפרשת הגמרא את העמו, ומספק עלי, מסתפק רבי יוסי, היא כקניין פירות כקניין הגוף דמי, ונחשב כעבדו של הראשון, היא לאו כקניין הגוף דמי, ונחשב כעבדו של השני. ומה שהוא נקט, זה מפני שהוא תחתיו וזה מפני שהוא כספו, היינו כדי שלא יהיה קשה עליו מהפסוקים. ולכן אמר שאפשר לפתור את שניהם מחמת הפסוקים. וספק הנוגע לדיני נפשות אם הוא חייב מיטה או לא, להקל, שלא להרוג, ולכן שניהם אינם נהרגים עליו, אם הוא נשאר חי מעת לעת. כתוב בספר במדבר פרק למד ה' פסוק כ"ד, ושפטו העדה והצילו העדה. לכן ספק נפשות להקל. ואילו תוספות דיבור המתחיל וספק כותבים, שלא צריך פסוק לזה, שהרי אפילו ממון לא מוציאים מספק. מסביר המצפה איתן, שאף שדברי הרשב"ם הם גמרא ארוכה במסכת פסחים דף י"ב עמוד א', צריך לומר ששם מדובר בספק ספיקה, ובממון כן מוציאים בספק ספיקה, לכן הוא צריך פסוק. אבל כאן שיש רק ספק אחד, מקשים התוספות, מדוע צריך פסוק, הרי אפשר ללמוד זאת מכל ספק ממון. שיחה הגמרא ואומרת, רבי אלעזר אומר, שניהם אינם בדין יום או יומיים, ואם הוא יקה אותו מכת מוות ומת, גם אם העבד נשאר חי ומתקיים מעת לעת, ורק אחרי זה מת, נהרגים. זה האדון השני לפי שאינו תחתיו, שהרי עדיין משועבד לראשון, וזה האדון הראשון לפי שאינו כספו שכבר קנאו השני. ואמר רב, מה טעם דרבי אלעזר, מה טעמו של רבי אלעזר שסובר ששניהם חייבים עליו מיתה, שהרי או שקניין פירות כקניין הגוף הוא ושייך לראשון, או שלאו כקניין הגוף הוא ושייך לשני, או ספק ושניהם אינם נהרגים. אז מדוע אומר רבי אלעזר ששניהם נהרגים? משום דאמר קרא בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"א, אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי כספו הוא, שאם יעמוד העבד ולא ימות מעת לעת, לא נוקמים באדון לעמיתו, כיוון שהעבד כספו הוא, ולכאורה הטעם מיותר, לשם מה צריך ליתן טעם לדין הזה? או שהיה די לכתוב כי כסף, למה כתוב כספו? הוא מפרש שצריך שזה יהיה כספו המיוחד לו, ולא שיש לאחרים חלק בו. בא הפסוק לומר שאין יכולים למוכרו, שאם לא כן מדוע אינו נחשב מיוחד לראשון שיש לו בו קניין פירות, או לשני שיש לו בו קניין הגוף. הרי כלפי ישמעיה אין ספק האם קניין פירות כקניין הגוף. על כוחך בא כתוב לומר שאין יכולים למוכרו. אילו רבנן סוברים שכיוון שיש לשני חלק בו אינו נחשב כספו של זה. המחלוקת היא האם קניין פירות כקניין הגוף, אם כן זה שייך לראשון או לאו כקניין הגוף, וזה שייך לשני. מדבריו יש ללמוד שכל שקניין הגוף של אחד וקניין הפירות של אחר, שניהם אינם נחשבים לבעלים ואינם יכולים למכור. ולכן אמר המימר שאיש ואישה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו כלום. דהיינו, דווקא כשלאחד גוף ולאחד פירות, אבל שותפים שלכל אחד יש חלק גם בגוף וגם בפירות, יכולים למכור כל אחד את חלקו, וכל אחד שיפיל ראשי איברים שלו והפסיד את חלקו בעבד. ומה ששנינו במסכת בבא קמא דף צדי עמוד א', חציו עבד וחציו בן חורין וכן עבד של שני שותפים אין יוצא בראשי איברים, היינו בשותפות כאין כאן, שלאחד יש גוף ולאחד יש פירות. כך תוספות בדיבור המתחיל, רבי אלעזר אומר שניהם אינם בדין יום או יומיים. אבל המשנה אצלנו סוברת כחכמים, ולכן יכולה אישה למכור את נכסי המילוג לבעלה. שואלת הגמרא, וכי לא לאיש חזקה בנכסי אשתו ומחמת כן אינה צריכה למחות בו? ואמר רב, אשת איש שיחזיק אחר בנכסי מלוק שלה צריכה למחות, כיוון שלאחר יש חזקה בנכסיה, ואם לא תמחה, תפסיד. מבררת הגמרא, במן, במי היא צריכה למחות כשמחזיק בנכסיה? היא לאמא באחר, אם נאמר שהיא צריכה למחות באדם שאינו בעלה, ואמר רב, אין מחזיקים בנכסי אשת איש, כיוון שיכולה לומר ששמחה על בעלה, שימחה, ועל כוחה כוונתו לאחר שיחזיק בנכסיה. כי אם כוונתו לבעלה, הרי זו משנתנו, אז מה הוא בא להוסיף רב? אלא לאו על כוחך שמה שאמר רב שאשת איש צריכה למחות, היינו בבעל. ומבואר שאם לא תמחה, יהיה לו חזקה. ודברי רב מדוברים באופן שאמר, דינו דברים אין לי בנכסייך, שאם לא אוכן יכולה אישה לטעון, שאת פירותיו הבעל אוכל. אם כן קשה על דבריו של רב ממשנתנו שמבואר בה, שאין לה איש חזקה בנכסי אשתו. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, לעולם מדובר בבעל ויש אופן שיש לו חזקה. מתי? כגון שחפר בה בשדה שאינה צריכה לבורות, הלך וחפר בבורות עגולים או שיחין ארוכים וצרים או מערות מרובעות עם תקרה שיש להם פתח. כיוון שנכסי מלוג השתעבדו לו רק לאכילת פירותיהם ולא לכלכלם בחפירת בורות, והוא זה הלך ועשה זאת, ודאי שכנעה ממנה, ואם לא קנה, צריכה היא למחות. אילו התוספות ריד מבאר את דברי הגמרא, שבעצם הגמרא אומרת שאין לה בעל חזקה בנכסי אשתו, אלא שאם הוא מזיק את נכסיה והיא לא תובעת אותו, חזקה שמחלה לו. היא לא היה דרמה כותב שדווקא באופן שאין לו זכות אכילת פירות, מועילה חזקתו אם חפר בבורות ולא מחתה. כיוון שאכל פירות שאינם שלו, ולא אומרים שנחת רוח עשתה לבעלה, כיוון שהייתה צריכה למחות בו מחמת חפירת הבורות. אבל אם יש לו זכות של אכילת פירות בשדה, גם אם חפר בורות ולא מחתה, זו לא חזקה. כיוון שאין כל חזקה בעצם אכילת הפירות שהרי שלו הם, ונמצא כאילו חפר בקרקע חברו ולא אכל פירותיה, שאין זו חזקה כלל. שואלת הגמרא, והרי לעיל בדף חף ג' עמוד א', ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אין חזקה לי נזקין. כלומר, שאם מזיק שדה חברו בחפירת בורות וכיוצא בזה, גם אם עשה זאת 3 שנים, אינו יכול לומר שהשדה קנויה לו, כיוון שיכול הבעלים לומר, שכיוון שלא יחזיק כדרך שמחזיקים אנשים שנהנים מהשדה באכילת פירות השדה ולא מקלקלים אותה, לא מחה בידו. זה הסברו של הרשב"ם, אבל תוספות ריד מבאר, שאף שמזיק את חברו ועלה שותק, אין זו מחילה, כיוון שאנן סעדי שאין אדם אוכל על נזקה, ומה שלא תבעו, זה משום שלא הייתה שעתו פנויה לזה, או משום ששעת חברו משחקת לו. הוא ממתין לשעה שאפשר יהיה לטובו. אילו הרמב"ן מפרש שאם מזיק את חברו בתוך רשותו ואינו מוחה בו, אין זה ראיה שמחר לו זכות זו. אלא שכל שלא אוכל פירותיו אינו מוחה בו, ולכן גם כאן כשחפר בורות בשדה שלה, אינה צריכה למחות בו, ואין בזה ראיה על מחירת הקרקע. תרץ את הגמרא, אימא, אמור ותסביר בדברי רב נחמן, אין דין חזקה לנזקין. אין צריך המזיק להחזיק 3 שנים כדי שתהיה השדה מוחזקת בידו, אלא זה חזקה לאלתר. משום שאין אדם רואה שמזיקים את שדהו ושותק. ואף באשת איש שאמר אף שצריכה למחות, היינו שצריכה למחות לאלתר ולא להמתין עד 3 שנים. ואם לא מחתה, יש לה בעל חזקה בקרקע שלה. ומתרץ את הגמרא תירוץ נוסף לבאר את דברי רב נחמן. היא באה את אימא, אם תרצה אמור לתרץ לה, ויתמר עלה, וכי לא נאמר בבית המדרש על דברי רב נחמן אלו, שרב מרי אמר שדברי רב נחמן נאמרו בקוטרה, שעושה אשן ברשותו ומגיע הריח לרשות חברו. ורב זביד אמר שדברי רב נחמן נאמרו בבית הכיסא שברשותו הבנוי על הקרקע, שריחו מגיע לרשות חברו, שאף אם יחזיק בימים רבים, יכול חברו למחות בידו ואינה מועילה חזקה לזה, משום שיכול לומר סבור הייתי שיכול לסבול את זה, וכעת הוא לא יכול. אבל המחזיק בשדה חברו, אף אם על ידי שמזיק אותה בחפירת בורות, מועילה חזקת 3 שנים. אבל התוספות ריד לשיטתו מפרש שבדברים אילו אין מחילה גם אם שתק זמן רב, אבל בנזקי חפירת בורות וכיוצא בזה, אם לא תבעו 3 שנים, הרי זה חזקה שמחל. הביאה הגמרא תירוץ נוסף ליישוב דברי רב שאמר שאשת איש צריכה למחות אל מול משנתנו שאין לאיש חזקה בנכסי אשתו. רבי יוסף אמר, לעולם באמת בעל המחזיק בנכסי אשתו, אף אם חופר בבורות שיחין ומערות, אינה צריכה למחות בו, כפי ששנינו במשנה. ודברי רב הם שאשת איש צריכה למחות באחר המחזיק בנכסיה. ואף שאמר שאין מחזיקים בנכסי אשת איש, היינו דווקא בחיי הבעל, כיוון שסומכת על כך שהבעל ימחה, כיוון שהפירות שלו, או שאומרת שהבעל מחר לאיש הזה את פירות נכסי המילוק ששלו הם, ואינה יכולה למחות בזה שאוכלם. אבל יש אופן שצריכה למחות, וכגון שאכלה אותו אחר מקצת שנות חזקה בחיי הבעל, ו3 שנים נוספות אכל את פירות השדה לאחר מיטת הבעל. הוא אומר שהוא קנה את השדה מהבעל שקנה אותה מהאישה, והוא נאמן בכך מגודי באי אמר לי, מתוך שיכול לטעון קניתי את השדה מהבעל לצורך אכילת פירותיה כל ימי חייו. אם תמות האישה תחילה יזכה גם בגוף השדה, אבל אם ימות הבעל תחילה אפסיד, כיוון שהצטרך להחזיר לאישה את השדה מכאן ואילך. וכשמת הבעל רציתי להמשיך להחזיק בשדה, ולכן, אנה זבין תמינך, אני קניתי את השדה ממך אחר מות בעלך ועבד שטרי ונאמן בכך. כי אמר לנמי, גם כשאומר לאישה, את זבין תלי וזבנה ניהלי, את מכרת את שדה הנכסי מלוק שלך לבעלך והוא מכרה לי, מהימן, ולכן אם לא מכרה, לא צריכה למחות בו בתוך השלוש שנים. אבל אם אכל רק מקצת שנות חזקה בחיי הבעל והשאר אחר מיטתו, הם אינם מצטרפים לשלוש שנים, כיוון שאכילתו בחיי הבעל אינה נחשבת כלל לחזקה. וזה לא דומה למה שמבואר לילה בדף מבית עמוד א', שאם אכל פירות שדה שנה אחת בחיי האב ושנתיים אחר מותו, כאשר הבן שלו ירש אותו, שזה נחשב לחזקה. שם, כיוון שהאכילה בחיי האב אכילת חזקה היא, ואם היה ממשיך לאכול בחיי האב שלוש שנים, חזקתו הייתה חזקה. לכן אפשר כן לצרף את האכילות. כך תוסוד לדיבור המתחיל, כגון שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל. ולמרות שלהריס אין חזקה לעולם, כיוון שידוע שירד לקרקע ברשות, היינו משום שאין גבול לשנות הריסותו, ולכן אין צריך למחות בו, אבל לוקח את הפירות של נכסי המילוג מהבעל, הם שלא רק כל זמן שהם שייכים לבעל. דהיינו כל ימי חייו אימה. אבל כשמת הבעל, שוב אין הפירות של הלוקח, ולכן הולך לקנות אותו מהאישה, ושייך בזה חזקה. אילו הרמב"ן מביא בשם יש אומרים, שכיוון שבחיי בעלה לא הייתה צריכה למחות, כיוון שסומכת על מחאת בעלה, הייתה צריכה למחות מיד במותו, וכיוון שלא מחתה, נראה שמחרה זאת. תוספות בדיבור המתחיל מיגו תמאה, מדוע נקטה הגמרא את האופן הזה ולא שנאמן לומר שקנה מן האישה? ואם נאמר שפשוט שנאמן לומר שקנה ממנה, אז גם מה שנאמן במיגו לומר שקנה מהבעל, שקנה מהאישה, זה פשוט שהוא יהיה נאמן. והרמב"ן מקשה עוד, מדוע נאמר אשת איש צריכה למחות, הרי צריכה למחות רק אחרי שהתאלמנה כשאינה אשת איש. ומחאתה בחיי הבעל לא מועילה כלל. לכן מפרש הרמב"ן שמדובר כאן באופן שאין עדים, שהיה בשדה בחיי בעלה, וכיוון שיכול לטעון שלקח את השדה ממנה אחר מות בעלה ובחייה לא הייתה השדה ברשותו, נאמן במיגו גם לומר שלקחה מהבעל בחייה. ולכן צריכה הייתה בחיי בעלה למחות בו ושוב לא תועיל לו חזקה אף אחר מותו. ובאמת, די שתזמין עדים שיראו שאכל את הקרקע שלה בחיי הבעל, אלא שזה עצמו נחשב כמחאה בחיי הבעל. ולכן מיושב מדוע נאמר אשת איש צריכה למחות, כיוון שצריכה למחות ביותה, אילו הרשב"א מפרש, הכוונה באשת איש שצריכה למחות, הכוונה שהיא מחזיק בנכסיה כשהייתה אשת איש, מיד כשנתאלמנה צריכה למחות כדי שלא יאמר שקנה ממנה. מביאה הגמרא שיש חולקים על דברי רב. גופה, אמר רב, אין מחזיקים בנכסי אשת איש ואינה צריכה למחות במחזיק בנכסיה. ודייני גולה, הכוונה לשמואל וקרנה, כמבואר במסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב', דייני הגולה אמרו, מחזיקים בנכסי אשת איש ולכן צריכה היא למחות. אמר רב, הלכה כדייני גולה שצריכה למחות. אמרו לי רב כהנא ורב אסי לרב, עד הרבה מר משמעתי, האם חזר בו האדוני משמועתו, שאמר שאין מחזיקים ואינה צריכה למחות? אמר לו, השיב להם רב, באופן שמסתברה שמחזיקין אמרי, אמרתי שהלכה כדייני גולה. ומפרשת הגמרא, שכוונתו היא כדי רב יוסף, כפי שהעמיד רב יוסף לאל בדף נון עמוד ב' שאם יחזיק מקצת שנים בחיי הבעל ושלוש שנים אחר מותו, מתוך שנאמן לומר שקנה מהאישה, נאמן גם לומר שקנה מהבעל שקנה מהאישה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, שמחת התורה בשמחת הפורים. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי על דף ממתת. ממסכת בבא בתרא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הביור טלי לפפי הקינרה? שאלה שנייה, מה הדין כשחתמו אותם עדים בשטר המודעה ובשטר המחירה ומדוע? שאלה שלישית, מה דין עדים שאמרו על שטר מחר שהם חתומים בו, שמסר להם הודעה על כך ומדוע? שאלה רביעית, באיזה אופן נצרח לחדש שאין לאיש חזקה בנכסי אשתו ומדוע אין לו חזקה? שאלה חמישית, אמירת דין ודברים אין לי על שדה זו, בשדה אשתו, מתי מועילה ומדוע? שאלה אחרונה על דף ממתת, על הדף התשעה וארבעים, מה כוונת רבה באומרו כל האומר יפשי בתקנת חכמים כגון זו? שומעים לו. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף ממתת ממסכת בבא בתרא שסיימנו זה עתה בסייעת הדשמיא גדולה. ביום השמח של עם ישראל, פורים תשע"ז, פורים דפרזים, ללמוד ונאחל לכולנו בסייעת הדשמיא הגדולה של היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, כן תהיה לנו, מעתה ועד עולם. בשורות טובות, ניסים ונפלאות, ישועות, רפואות ונחמות. שפע ברכה עד בלי די של ברכה והצלחה, של כל מילי דמיטב, מעתה ועד עולם, ממקור הברכה, מנותן התורה, חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות, פורים שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.